סך הנושאים, סך השיעורים שיאמרו פה במשך היום, הם עוסקים בכל החומר של מסלול תלמוד, אבל בכלל זה יש גם כמובן את החומר שלומדים במסגרת מסלול תושב"ע. אבל אני מניח שכולם באו לשמוע לימוד תורה, וזה בעצם לא כל כך משנה להם אם זה לפי הבגרות או לפי הבגרות. אנחנו באו בעצם הלימוד של לימוד תורה, קצת כל השנה עוסקים בשגרה, וזה קצת, אנחנו נרים את הראש מעל המים, ולעסוק, איך אמר לי מישהו פה בשנה שעברה, החזרת אותנו יום ישיבה, יום בר ברב דחד יומה, כן, המפעל האדיר של האדמור מקליף שנפטר השנה, אז חזרנו לישיבה ליום אחד, לשיעורים בעיון, וזה חשוב וזה יפה, אז אנחנו מאוד שמחים על כל מי שהגיע לכאן. הנושא שאני אפתח בו הוא מפרק שמיני, וזה הנושא של, כפי שאתם רואים בדף שלפניכם, השימוש או הביטוי בגמרא, שליחותה הוא כעבדינן, שליחות של מי, אני אתן קצת רקע לעניין, וניגש ישר לסוגיה עצמה. ואפשר גם, כן, בדיוק דיברנו בדרך, טוב, זו התייעצות, מה להתחיל ללמוד על פי תוכנית הלימודים, אז אנחנו באופן כללי, כבר נגיד כבר, אם כבר, הורו את העניין, אנחנו ממליצים להתחיל או בפרק הכונס, בחודש אלול, או פרק שמיני. זה פרק קליל, נחמד, נזקי אדם, זה, לא, זה כמעט ולא מבוסס על דברים שקשורים להגדרות של אבות נזיקין, שבפרק הראשון יותר, אז אפשר, וזה גם הדיון הראשון, עין תחת עין, ממון, והמשמעות של הדבר, וכל הפרטים שקשורים לעניין, זה גם עורר לתשובה, אם אדם חבל בחברו במשך השנה, זה אומנם הגמרא תגיד שזה זקים לא שכיחים היום, אבל צריכים זה זקים שכיחים, אז להתעורר בתשובה קצת, איך אנחנו משיבים את הממון, ובדי זה בקש ממנו סליחה, זה ודאי שזה גם מתאים ממש לחודש אלול, אבל המלצו שבכל אופן את הפרק הראשון, לשמור למשך השנה או לקראת סוף שנה, ולא להתחיל בה בתחילת חודש אלול. שנה גם יש אלול מלא כידוע וכו'. הנושא שהגמרא דנה בו, אני אגש ישר לעניין, הגמרא מתחילה בדיני חבלות, והגמרא בעצם, הדיון הראשוני שלה, היא מה כוח הסמכות שלנו היום, כאן בארץ ישראל, ובאופן כללי בעולם, בעיקר בבבל, אבל בבבל כקוד לכל העולם כולו, לדון, הרי אין לנו סנדרין, אין בית דין הגדול, אין סמוכים, מה כוח הסמכות שלנו לדון היום, בכל הדברים הללו שקשורים, זה מתחיל שוב פה בעניין הזה של חמשת הנזקים שאדם חייב לחברו, צער, נזק, בושת וכו', אבל שאלה עקרונית, מה מקור הסמכות של העניין? אז אומנם זה יותר סוגיות שקשורות למסכת סנדרין, וגם שם, בגמרא עצמה, יש קצת דיונים בדברים הללו, יותר בראשונים, אבל כאן הגמרא דנה בדבר הזה בהרחבה רבה, וזה משליך כמובן לכל מה שאנחנו נעסוק לאורך כל המסכת, שמחייבים, ארבעה וחמישה, או כפל, חצי נזק, צרורות, וכל הדיונים של חיי פטור, נזקי אש ונזקי בור וכן הלאה, זה מסביר בכלל מי אנחנו שנדון בדברים הללו, ושוב במסגרת השיעורים בכיתה אפשר לבוא ולדון ולראות במה ועד כמה בכלל עוסקים בשאלות הללו היום בבתי הדין, מעט מאוד עוסקים בדיני נזיקין, בדרך כלל חוטלו ומלווה, שכנים, דברים מהסוג הזה, דיני נזיקין קצת פחות, אבל בעבר היו כן עוסקים בזה, ויש בספרות השו"ת הרבה חומר, כי יהודים הלכו לבית הדין הרבני, ופלוני הזיק לי, באמת הבעל חי שלו הזיק לי, ופגע וכן הלאה, אז זה גם מאוד מעניין לראות את ההתייחסות של הפוסקים, במהלך הדורות שאלות מהסוג הזה, אבל הגמרא פה מציפה את הדיון העקרוני בשאלה הזאת. אז בואו נפתח מי שיש לו גמרא, ומי שלא, אני רק, גם מי שלא, הסוגיה הראשונה שעוסקת בשאלה של משמעות הפסוק, עין תחת עין. היא סוגיה אגב שהיא מאוד נוחה גם ללמד אותה, כי אחרי שהגמרא דנה קצת בדברים, היא מתחילה פה בדף פ"ג עמוד ב' את הדרשות השונות, אז זה מתחיל בדרשות של תנאים להסביר את המשמעות שעין תחת עין, זה לא עין ממש, אלא הכוונה היא באמת ממון, וצריך להסביר מאיפה זה בא הרעיון הזה, אז זה מתחיל פה ברבי דוסטאי בן יהודה, ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי, ואחר כך יש לנו פה רבי חייא, ורבי שמעאל, ורבי חייא, ואחרי זה עובר לדרשות של המוראים, על אותו רעיון בדיוק, זה דף שלם שהגמרא עוסק, אבל יש דרשות של תנאים, ואחר כך דרשות של המוראים, רבא ואבייה וכן הלאה, ובעקבות כל הדיון של, אוקיי, זה צריך להסביר את זה, זה לא פשוט, וכידוע, זה גם היה אחר כך ויכוח מאוד גדול עם הצדוקים בדבר הזה, ובחוברת הסופות, אתם תראו שקצת עסקנו בסוגיה הזאת, אבן עזרא מפורסם שיש פה בדבר הזה, ועוד מפרשים, אבל שימו את העניין הזה של עין תחת עין ממון, זה נושא שצריך להסביר אותו, ונושא חשוב, והוא עקרוני, וזה גם מלמד הרבה על היחס או לחיבור שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פי. בסוף הסוגיה, בהמשך הסוגיה, הגמרא מספרת שם כמה סיפורים חריגים. ההוא תורה דעלס ידי דינוקה, שור של האס, יד של תינוק, איך דנים אותו. אחר כך היה שם גם כן סיפור דומה, עם שור ככה שהיה דברים מסוג הזה. והגמרא דנה, הם דנים נזקי שור בשור היום, נזקי שור באדם, כל הוורסיות הללו. בסוף הגמרא, וזה כבר בדף שלפניכם, בסוף אומרת הגמרא איזשהו עיקרון, זאת אומרת, יש פה גם כל האב והאמינות הן חשובות. כל התחיות שהגמרא דוחת שמגיעה למסקנה הזאת, זה גם מרתק ומעניין, אבל אני כמובן לא הולך לפתוח הכל, כי אני רוצה לדבר רק על נקודה אחת, שבעיניי היא מאוד משמעותית גם הסוגיה. השורה הסופית של הגמרא, אלא שהגמרא מכריעה בסוף, אומרת המעקח, כך וזה בדף שלפניכם. אלא כי עבדין השליחותיו, במילתא דשכיחא ואית בה חסרון כיס. אבל מילתא דשכיחא ולעת בה חסרון כיס, או אינמי, מיתא דלא שכיחא ואית בה חסרון כיס, לא עבדין השליחותיו. הרעיון אם כן, הגמרא משתמש פה באיזה ביטוי, אנחנו היום, בתי הדין, בארץ, בעולם, אבל בעיקר בעולם, כי זה בעצם מה שמעניין פה את האמוראים, מה אנחנו בבבל, איך אנחנו הולכים לדון בכלל בשאלות מהסוג הזה, בבבל ככל לחוץ ארץ, עד דווקא בבבל כמובן. המקור הסמכות שלנו, אנחנו, אני רוצה לגלות הכל, אנחנו בעצם עושים את השליחות, שהוא שליחות מסוימת. אנא שליחותיו כעבדינן, בשני מצבים. מהם שני המצבים שבהם אנחנו עושים שליחות? שני תנאים, או שני מצבים, או שני קריטריונים. באיזה כשהוא שכיח במילתא דשכיחא, בדבר שיש בו חסרון כיס. וההיגיון שעומד מאחורי כל הדברים הללו הוא, אי אפשר להשאיר את העולם מפקר, לא יכול להיות. הדברים נזקים שהם שכיחים, ויש חיסרון, מישהו פה נפגע, מישהו פה ניזוק וכן הלאה. בית הדין חס לעניין ודן על פי התורה, על פי ההלכה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, בחושן משפט וכן הלאה. וזה גם פה, אגב, זה הזדמנות, אם אתם עומדים כל השנה, אבל פה זה ממש הזדמנות טובה, לדבר על מושג של בתי דין לממונות, דבר שמאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות, גם בציבור שלנו וגם בציבור החרדי, יש היום המון מקומות, ויש עמותות שלמות שעוסקים בעניין הזה, משפטי ארץ וגזית ואחרים, אז באמת זה חשוב קצת, שיהודי צריך ללכת לדין תורה, זה חינוך חשוב, בוודאי בדברים אישיים, זה קיים, אני גר מעלה דומים, יש לנו גם ענייננו, הדרשה השנייה, דבר אחר לפני, לא לפני אידיוטות, אז אנחנו אידיוטות, איך אתה עושה כזה מן דבר? אמר לי שוב אותה תשובה, אנא שליחותיו כעבדינן. אנחנו עושים שליחות של איקס שנעלם בשלב זה, אנחנו עושים שליחות מסוימת, ולכן גם אנחנו האידיוטות, לא גויים כמובן, אנחנו האידיוטות, יכולים לדון בדברים הללו. מי דדעה והודעות והלוואות? כמו שאנחנו הרבה דין, דנים היום בענייני הודעות והלוואות, כי מי שפועל ולווה, והלווה לא מחזיר את הכסף, יש פה חזקה וכו', וזה חסרון כיס, כי יותר נכון, זה יותר חסרון כיס, אז אנחנו דנים בדברים הללו, זה אותו עיקרון. שואת הגמרא אם כן, זה יחי גזלות וחבלות נמי, וזה גם כן מופיע בגמרא שלנו, שגמרא אומר שגזלות וחבלות זה לא שכיחה, אני פותח פה סוגריים, הפוסקים כבר מזמן עוסקים בשאלות, צרינו, היום במיוחד, גזלות שכיח, גם חבלות שכיח, לאיזה גזלות וחבלות, אחד התירוצים, שהגמרא לפחות ביחס לחבלות, שהגמרא מתכוונת לנזקים שהגמרא הזכר פה מקודם, שור של אוס, יד של תינוק, זה באמת לא שכיח כל כך, ואז הגמרא מתלבטת איך לדון בדבר הזה, איך להעריך אותו, כעבד, לא כעבד וכן הלאה. לא חלות באופן גורף. סתכל בסימנה בשולחן ערוך, בנושא כלים, דנים בזה, בלי סוף, כתוב על זה כבר בלי סוף. דנים גם, זה קשה, זה קשה מאוד להעריך נזקי חבלות. יש, אני יכול גם לתת איזה שיעור, אבל לא, היום גם נכנס פה הסיפור של ביטוח, נזקי גוף. אני לא רוצה להיכנס בתאונות דרכים, לא עלינו, שהדברים האלו קיימים. איך מעריכים נזקי גוף היום? זה סיפור שלם, מורכב. מי שרוצה לראות ספר מעניין בעניין, שכולו בעצם מוסס אגב על פרק שמיני. הביטוח בהלכה. הוציא אותו בזמנו הרב מנחם סלי, להרבה הרבה הרבה שנים, ספר שאני מניח שגם עסקי הביטוח התקדמו ב-20-30 שנה, לפי דעתי כבר, 30 שנה האחרונות, התקדמו ויש כבר בטח דברים חדשים היום, אבל לקחת את העקרונות של הסוגיות כאן שלנו, של פרק שמינים, ועם כל העקרונות של ביטוח, ביטוח נזקי גוף, נזקי רכוש, וכל הדברים הללו, זה ספר מרתק, הוא לא עבה במיוחד, באמת, נניח שמאז יש עוד הרבה חומרים חדשים, אבל אין ספק שזה מאוד מעניין ומאוד מרתק. במקום כל זה, יחי גזור אחרות נעמים, אומרת אמרה שוב, אותה תשובה כמו אצלנו, כי עבדין השליחותיו במילתא דשכיחא, במילתא דלא שכיחא לא עבדין השליחותיו, וזו אותה תשובה כמו שמופיעה אצלנו. אם נסכם, זה שתי הסוגיות שעוסקות בדבר הזה באופן ברור, אנחנו, בית דין, שאני לא נכנס במי, אבל נגיד בהודעות והלוואות, בעניין נזיקין כמו פה, שיש פה בושת וכנה, דברים מהסוג הזה, אנחנו מקיימים, או נגיד ככה, הכוח שלנו לדון בדברים הללו, הוא מכוח איזושהי שליחות שאנחנו עושים את הדברים הללו. של מי השליחות? אני מגלה לכם פה רשי, שאני אחזור אליו, רשי בגיטי. רשי אומר דבר מאוד מעניין. שליחותיו דבני ארץ ישראל. זאת אומרת, כל בני ארץ ישראל שלחו את הדיינים, את רבא ורב יוסף, רב יוסף שהיה מעשה גיטה, היהודים שגרו אז בארץ ישראל, הם שלחו את רב יוסף, שהוא, כאילו, מה זה הדבר הזה? אנחנו שליחותיו בבני ישראל, כעבדי אומר רשי, הם נתנו לנו רשות. לא הדיינים של... בני ארץ ישראל, הם אלה שנתנו רשות, שגרים עכשיו, שגרים לאורך כל ההיסטוריה, ואנחנו יודעים שהיו המון פעמים שלא כל כך גרו פה הרבה יהודים בארץ ישראל, זה מושג כזה נראה אוורירי שצריך להסביר אותו, מה המשמעות שבני ארץ ישראל לפי רש"י, הם מעניקים כוח, סמכות, שליחות כזאת, לדיינים בבבל, בחוץ לארץ בכל אופן, לדון בדברים הללו. זה, אני כבר מעיר את ההערה, אבל רש"י פה אומר שמקודם אנחנו נחזור עליה בהמשך. תעשות שם, מוסיף עוד נתון, שואל, איך יבדין שליחותיו? ועכשיו, אין מומחים בארץ ישראל, ומי ייתן לנו רשות? זאת אומרת, התוספות מצפה שמתן השליחות לדיינים הדיוטות שיש בחוץ הארץ יבוא ממומחים, מסמוכים שיש בארץ ישראל. שהתוספות, אבל אין כזה דבר, לא היום, בזמן התוספות, לא בזמן גם יוסף ואביי. אז התוספות שואל, איך יש כזה דבר? הוא עונה שוב תשובה שעדיין לא מובנת. יש לומר, לשליחות דקמאי, אבדינן. לא עכשיו. בתקופה הזאת. שליחות קדומה, שליחות של קדמונים, שליחות ראשונית כזאת, ממזמן. מי מינה את השליחות הללו? מי עם הקמאי האלה שנתנו את הכוח הזה? איך זה עובד הדבר הזה ש... נגיד שהיה פעם שהיו דיינים סמוכים, בתקופה שהיו דיינים סמוכים, עד שפסקה הסמיכה, שם גם כן שאלות גדולות, מתי בדיוק פסקה הסמיכה, לא נכנס גם לדיון ההיסטורי הזה, אבל באיזשהו שם אנחנו יודעים שפסקה הסמיכה בישראל, יהודה בן בבא, הגמרא בסנהדרין, שסומך עוד כמה, והרומאים, מכירים את הגמרא בסנהדרין י"ד, שהוא רצה, כן, זכור לטוב, שחידש את הסמיכה, ואחרי אחד מעשרת הרוגי מלכות, ודקרו בו 300 לונביות של חרבות, עד שעשו גופו כחברה. הוא שמח עוד חמישה תנאים חשובים, זה כבר השלבים האחרונים, כי מת הרומאים גזרו גזרה חריפה מאוד, כל עיר שישמחו בה תחרב, וכל קרח וכל פלח, וזה, והוא לקח אותם בשני ערים, בשני פלחים, ושמח אותם ככה, כמה הוא שם איזה עניין שלם מהשמיכה הזו, באיזשהו שב זה פסק. התוספות אומר, לא, הם עושים את השליחות של קמאי. מה? איך זה עובד? תשובה ראשונה לכיוון הזה, אומר הריב"ש. הוא יש לו הגדרה אחרת. אני קופץ אחת הראשונים, יש פה עוד רען ואחרים, אני השיעור לא ארוך, אז אני קופץ עד. אומר הריב"ש ככה, עד אמרינן פרק החובל, הסוגיה שלנו, ופרק המגרש, זה בדוגמה הסוגיה בגיטין שהבאנו, דבדעות והלוואות, אבדינן שליחותיו, הוא לאו שליחות גמורו. זה לא מה שלמדנו עכשיו בקידוש, שלוחו של אדם כמותו. זה לא מה, בא מישהו ואמר, אתם שלוחים, דרך תגדש לאישה, תגרש לאישה, תפריש לי תרומות ומעשרות. זה לא שלוחו של אדם כמותו של קידוש מ"א מ"ב. זה לא זה. אלא רוצה לומר, דבימיתא דשריחא, וידבח חסרון כיס, שימו לב להגדרה, אנחנו נעשה עצמנו כאילו אנחנו שלוחים, וכאילו בית הדין הקדוש בארץ ישראל האמונים, הכל ישראל, מימות משה רבנו, עליו השלום, תקנו, דבאנו מילו יוכלו לדון מחכמי חוץ הארץ בלא סמיכה. זה הגדרה אחרת. זה באמת, זה לא שליחות אמיתית, בהלכות שליחות, הרגילים שאנחנו מכירים, משלמנו עכשיו בקידושים. זה לא זה. אנחנו עושים את עצמנו, כאילו אנחנו שלוחים, וכאילו בית הדין הקדוש בישראל האמונים ישראל, מימות משה רבנו, אז תקנו לנו מן... זה משהו כאילו אוורירי כזה, זה לא באמת שהיה סיטואציה כזאת שדיך שפסקה הסמיכה, אז אומר, אוקיי, אנחנו ממנים את, מכאן ואילך, עד סוף כל הדורות, עד שתחדש הסמיכה, עד שיבנה בית המקדש, ויקום סנדרים, לשכת הגזית, כל הדברים האלו, אנחנו ממנים, לא היה באמת פעולה כזאת מצד הדיינים הסמוכים האחרונים. אנחנו רואים את עצמנו, זאת אומרת, אנחנו ככה עושים את הפעולה, אנחנו רואים את עצמנו כאילו אנחנו שלוחים, וכאילו הם נתנו לנו את הסמכות הזאת. אבל זה לא באמת משהו אמיתי שבאמת קרה. לי זה מזכיר תמיד שאני מדבר על זה, זה אגב גם מתאים יפה לפרשת שבוע, אנחנו נקרא, אחרי הסיפור של קורח, יש את העניין של תרומות ומעשרות, וכל המקוות שכוח עירר על הכהונה, אז יש את הציוויים על תרומות ומעשרות, וידוע מפורסמת הגמרא בנדרים, בקידושין גם היה, בקידושין כ"ב, ביומא, כהנה שלוח את דידן ושלוח את דרחמונה. וזאת אומרת, אנחנו מינינו כהנים, זאת אומרת, אנחנו, עם ישראל, אני בא, נותן לכהן, בעצם, מדש 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 קיים, נותן לו את המעשרות, מה שצריך, אבל או כהן שמברך ביקת כהנים, מישהו מינה אותו בבוקר ללכת ולברך אותה, אני לא כהן, אז איך זה עובד? רשבוך הוא מינה אותם, נתן להם, כהן נולד למשפחה של כהנים, אז הוא נולד עם פתק ביד, אתה שליח שהקדוש ברוך הוא לעשות פעולות כאלו, או לברך את עמו ישראל באהבה, זה אותו רעיון בעצם, זה לא השליחות במובן של לחות שליחות, זה משהו שבא מכוחו, מסמכותו, ובאמת הגמרא דנה, ויש נפקמינו, שלוח ידידה, שלוח רחמנה, הגמרא דנה, נפקמינה מאוד גדולה, יש הרבה נפקמינו, כתבו על זה בלי סוף על הדברים האלו, אבל המילה שליחות היא קצת, צריך לקחת אותה, לא רוצה להגיד שהיא מתה, אבל צריך לקחת אותה במשמעות אחרת, מהמובן הרגיל שאנחנו בערך הרגלים להשתמש במושג שליח, זה בערך אותו רעיון, אז אומר, אני חוזר לריבש, אנחנו יצרנו לעצמנו סוג של, שאנחנו באי כוחם, ממשיכים את דרכם, וכאילו הם נתנו לנו את הסמכות לעשות את הדבר הזה, כי מכוח המציאות, יש פה נזיקין וחסרון כיס, וזה מתעד שכיחה, ואי אפשר להשאיר את העולם מפקר, לכן אנחנו דנים בדברים האלו, לא דנים בהכל, דיני הכנסות למשל, אנחנו לא דנים היום, לא כפה ולא ארבעה וחמישה, לא דנים, אף אחד לא דן כאילו מדברים מהסוג הזה היום, ולא יש רשימה בהתחלת פרק ראשון, שדברים שהגמרא דנה, אם זה כנסה, אם המונה, וכן הלאה, זה מי שמלאת הדפים שם דפדל, דפי, אבל הדברים הקלאסיים, כמו שאמרתי, כפל וארבעה וחמישה, לא דנים כאלו, דברים כאלו היום, כי זה באמת צריך, או לא מדבר הכנסות שיש בעניינים של נשים, וכן הלאה, 30 כסף ו-50 כסף, בכלל לא, 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 לא דנים את הדברים הללו, את הדיני תורה הללו, הרבה הרבה זמן בישראל כבר לא דנים, אומנם כתבו בגאונים כבר מופיע, שבכל זאת אם מישהו צריך להניש אותו, אז הוא נותן פיצוי, הוא נותן פיצוי, דברים כאלו, וזה לא הכנס במובן הקלאסי של כפל וארבעה וחמישה, אבל בהחלט נותנים, יש עונשים, אבל זה סוג של פיצוי, זה לא ממש כפל. מה?
זה לא, אין פה קשי מרותי, לנתון בארבעה וחמישה.
כן, אין לו סמכות לזה.
אבל לפי הספרה של הריבש, אם לא יצוייך שאנחנו, איך אומרים, מאי, כל העדה כולם קשים לתוכם השם, כן, אני מרגיש שבתוכי השם, אני יכול לדון, למה? בגלל שהסיטואציה עכשיו היא דורשת, כן,
להתייחס לדברים האלה.
אבל
יש מניעה. כי קנה זה חידוש. זה סוגיה של פרק ראשון, קנה זה חידוש שהתורה חידשה. זה מעבר לקרן, או זה מחוץ לקרן, זה עונש אחר לגמרי, זה נושא אחר, לכם מודה בכנס פטור, יש איזה המון המון השלכות, המעמד שכנס בהלכה, זה, אבל לא, 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 לא בדבר הזה.
זה הזכיר לי ישר, הזכיר את הריבה, שאתה עבידים מסתיד על עיניו,
שרק כאילו
לא
מפרטי,
אלא בכללי, זה בעצם,
זה משהו אחר, כן, זה גם מופיע פה פרק שלישי כידוע, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, פה יש פה איזה משהו. עכשיו, אני בעיקר רוצה בהמשך לדון איך הרמב״ם תפס את העניין, ואני אחבר אותו עם רש"י בגיטין, אבל לפני כן עוד מקור חשוב, כירושלמי, וגם התוספות אמר את זה, הריבש וגם התוספות הזכיר את זה, צריך מומחים, צריך סמיכה, ועכשיו אין את הדבר הזה. עכשיו אנחנו פה בבבל, כן, או תוספות שהוא באירופה, או הריבש, צפון אפריקה. בירושלמי, תזכרו את הירושלמי הזה, אני אשתמש בו אחר כך, כתוב בירושלים ביקורים ככה. רבי עמי שאל לרבי סימון, שמעת שממנים זקנים בחוץ לארץ? יש מצב להסמיך זקנים בחוץ לארץ? אמר לו, לא, שמעתי הפוך. שמעתי שאין ממנים זקנים בחוץ לארץ. אמר רבי לוי, ולא מקרא מלאו? פסוק יחזקאל, בן אדם בית ישראל יושיב על אדמתם. הכל ישיבה שלך לא תהיה אלא על אדמתך. המציאות של חדש את הסמיכה היא רק, או המציאות של סמיכה בכלל, וכך חדש אותה. המציאות של סמוכים, היא רק בארץ ישראל, היא רק שעם ישראל בביתו, בית ישראל יושבים על אדמתם. רק אז יש מצב של חידוש הסמיכה של סמוכים בכלל. וכמו שהרוצ'ובר הסביר את זה, אין סמיכה בחול, בירושלים ביקורים ג' ג' י' מקרא דין שבר רק אדמתך, אז הוא מוסיף את החידוש שלו, ויש לומר דקביעות לקרק בארץ ישראל. גם יהיו פה מעט יהודים, הגרעין הקשה, ההארדקור של עם ישראל, זה אלו שיושבים כאן בארץ ישראל. בחוץ לארץ יכולים לשבת מיליונים של יהודים, תלמידי חכמים, גאונים, צדיקים, מה שאתם רוצים, זה לא הקביעות. ולכן, סמיכה זה מושג ששייך, שזה סמוך, פסמוך, פסמוך, עד משה רבנו, ממש ממתן תורה, זה רק בארץ ישראל יכול להיות הדבר הזה. אני מוסיף את זה כנתון, שזה מסביר, זה היה בבסיס של ההתייחסות שלהם, של התוספות, זה גם של הריבש, אין סמיכה בארץ ישראל, ברור, אז מה אנחנו עושים עכשיו? למה אין סמיכה? מופיע גם בבבלי, שם עמד בסנהדרין י"ד, ההתייחסות הזאת, אבל המקור מהפסוק ביחזקאל לא מופיע. לא הפסוק הזה, אבל פה ההדגשה היא בית ישראל. יש שם נכון, אתה צודק, אבל לא הפסוק הזה. בית ישראל שהוא על אדמתם. המציאות של בית ישראל כשהוא על אדמתם. זה החידוש בפסוק. אני עכשיו רוצה לקרוא את הרמב״ם. איך הרמב״ם תפס את העניין? כי על פניו, לכאורה ברמב״ם יש סתירות, גם פירוש המשנה וגם ביד החזקה, או עם היד החזקה שמצרפים את זה, ואני רוצה להציע כיוון שבעצם רמב״ם, דברי רמב״ם משלימים אלו תאלו. הרמב״ם כאן על המשנה שלנו בפרק החובל אומר ככה, מעריך מאוד בעניין אגב. אחרי שהוא מסביר את כל הדברים, הוא אומר, דה, שכלל הוא מכללי תורתנו, אין גובים כנסות בבבל, וכן בכל העולם, זולתי בארץ ישראל בלבד, שהרי אמר התעלה עד אלוהים. ואין אצלנו דיינים שהונח עליהם שם אלוהים לדיינים הסמוכים בארץ ישראל, כמו שנבהר בסנהדרין. וכל דייני העולם, שתראו את ההגדרה של הרמב״ם, הריב"א שאמר, זה לקחנו על עצמנו את השליחות, הוא אומר, הגדרה קצת אחרת. וכל דייני העולם אינם אלא בתור ממלאי מקום אותם שבארץ ישראל. אלא שאינם ממלאים מקומם, אלא בדברים הקוראים הרבה, שכיחי, כן? כדי שלא יאבדו זכויות בני האדם, כגון הלוואות ומקח הממכר, עבודות והכחשות. ואם הזיק הבהמה בשן ורגל שמועדים לכך כמו שקדם, לכן מזיק אדם את הבהמה. אבל למשל, בהמה את האדם, או אדם באדם, וכן כל כנס, אין גובים אותו אלא בית דין של ארץ ישראל. אז ההגדרה ברמב״ם זה רק, זה הולך על דיינים של ארץ ישראל ודייני העולם או דייני חוץ לארץ, כמו שהרמב״ם מגדיר את זה. זאת אומרת, המציאות הזאת של לדון דברים, זה תלוי בארץ יש דיינים של ארץ ישראל שמסוגלים לעשות את זה, ודייני העולם אין להם את היכולת, אין להם את הסמכות. למה דיינים של ארץ ישראל כן? אומר הרמב״ם, הם סוג של מילוי מקום לדיינים שהיו בעבר, הסמוכים שהיו בעבר, זה הגדרה אחת. גם בעל, מה? שבזמן הרמב״ם? לא חושב. אבל לא סמוכים. תכף נגיע, קידוש החודש מיד. זה מה שאני רוצה ללכת לשם. לא, לא, לא במה שמילוי מקום, מורה שנכנס למילוי מקום. הם ממשיכים את המהלך, כן. כן, אז איך נגיע קידוש החודש, מיד. הרמב"ם בהלכות סנהדרין אומר את אותו רעיון, אומר ככה. הוא מרחיב יותר. משתמש בלשון של הגמרא שלנו. דיני כנסות, כן, גון גזרות וחבלות, תשלומי כיף, תשמי ארבעה וחמישה, ואונס, ומפתח, יוצא בהם, אין דנים אותם אלא שלושה מומחים, הם הסמוכים בארץ ישראל. אבל שאר דיני ממונות, כגון הודעות והלוואות, הם צריכים מומחים, אלא אפילו שלושה אידיוטות, ואפילו אחד מומחה, דן אותם. לפי כך, דנים בהודעות והלוואות, יוצא בהם בחוץ לארץ, אפי שם בדין שחוץ לארץ אלוהים, פה חדד את זה יותר, כמו שאומר פירוש המשנה, שליחות בדין של ארץ ישראל הם עושים. נכון, זה תרגום מילולין שליחותיו כעבדינה, אבל פה הדברים הוא שליחותיו של מי? של הבית דין של ארץ ישראל. הוא לא אומר זה הבית דין כמי, כמו שאמר התוספות. יכול להיות שהוא אומר בית דין שיש עכשיו. זאת אומרת, אני פה דן במצרים, או מישהו אחר דן במקום אחר, אז יש בית דין בארץ ישראל, אז אני כאילו בא כוחם, או אני עושה את השליחות שלהם וכן הלאה. הם יכולים לדון, בתנאי שהם סמוכים, אבל כאילו, זה לא מספיק מדויק ברמה, אבל פה משתמש שר בביטוי, לא מילוי מקום, כמו שכתוב, פירוש המשנה, אתם יודעים שזה מתורגם מערבית, אז אני לא בטוח שהתרגום הוא מדויק לגמרי, אבל זה התרגום הקלאסי שיש לנו פה בסוף הגמרא. אני לא בטוח שזה המילה מודרנית, נראה לי יותר מילוי מקום. אני לא בטוח שזה המילים ש... מה? אני אשאל אותו, לא חשבתי על זה, אבל הוא התווכח עם הרב קפח, אנחנו לא נצא מזה. אני לא הסתכלתי בפירוש של הרב קפח בעניין הזה, אבל זה הרמב״ם שיש לנו פה בסוף המשנה, בפרויקט השו"ת, משם לקחתי. אבל שוב, אבל מה שאני רוצה לומר, הוא מחדד את זה. אנחנו שלוחים של הדיינים בארץ ישראל, אומר את זה בצורה מפורשת. ובאמת, אני הלכתי ובדקתי את זה פעם, ולאורך כל הלכות סנהדרין ברמב״ם, תמיד ההבחנות שלו, הוא מדבר דייני חוץ לארץ, בדייני ארץ ישראל, או בית דין של ארץ ישראל, בית דין של חוץ לארץ. זה הקוד ברמב"ם, אני ציינתי לכם מי שירצה לבדוק אותי אחר כך, את כל ההלכות ברמב"ם, חיפוש פשוט בפרויקט השו"ת, מה הקוד ברמב"ם? הרמב"ם יכול מקום לדבר על דייני חוץ לארץ, דייני ארץ ישראל, בית דין ארץ ישראל, זה הקוד ברמב"ם. פירוש שמשנה בבחורות, הרמב"ם לוקח אותנו למקום אחר. והרמב"ם אומר ככה, איך אני משנה את זה? וכבר ביאנו אומר הרמב"ם בתחילת סנהדרין, שאין נקרא בית דין בסתם, אלא סמוך בארץ ישראל, בין שהיה סמוך בסמוך, פה החידוש המפורסם של הרמב״ם, או בהסכמת בני ארץ ישראל למנותו ראש ישיבה. כידוע, הרמב״ם כתב כמה פעמים, נראה במניעת המקורות, שיש מקום מחדש את הסמיכה, זאת אומרת, יש שני מצבים של סמוך, או סמוך בסמוך בסמוך על משה רבנו, אבל זה כידוע פסק, אבל זה אופציה אחת בכל אופן שהייתה קיימת, והאופציה השנייה, אפשרות השנייה מהרמב״ם, אם יחליטו בני ארץ ישראל, לא אותם די החכמים, לא הרבנים, הסכמת בני ארץ ישראל על מישהו למנותו ראש ישיבה, אז אפשר לחדש את הסמיכה, להניע את התהליך מחדש. למה? הוא מסביר. לפי שבני ארץ ישראל הם הנקראים קהל, והשם קראם כל הקהל, ואפילו היו 10 אחדים. ואין חוששים למישהו זולתם בחוץ לארץ, כמו שביארנו מסכת אוריות. והנה מסכת אוריות, פעמיים מה הוא כותב את זה? אלה אשר בזה המקום, היינו ארץ ישראל, הם כל ישראל, זאת אומרת, ואין להשגיח ביוצאים מן הארץ. או במשנה הוא כותב, כל הקהל וכן רובו, רוצים לומר, רוב אשר צל, הם נקראו קהל. זה מבוסס הגמרא, גם בירושלמי מופיע באוריות, וגם בבבלי, בדף ג', פסוק אצל שלמה המלך בספר מלכים, כל הקהל כאחד, כן, בחנוכת הבית, השואת, כל ישראל מבוא, סליחה, כל ישראל מבוא חמת, קהל גדול, פסוק, פסוק אחר, מעזרא, קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים. שואת הגמרא, זהו, זהו, הנה דיקו קהל. הציבור הזה שנמצא בארץ ישראל, הם הגדר של הקהל. האחרים, הם יהודים טובים ונחמדים וחשובים, והכל בסדר, אבל הם פרטים. הם לא גדר של ציבור, הם לא גדר של קהל. רגע, 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 סבלנות. הרמב"ם בכל אופן בא ואומר, אם יסכימו, בגלל שהם הציבור והם הקהל, אם יסכימו כל בני ארץ ישראל למטור או שיבה, כי הם הקהל, הם הגרעין, אפשר לעשות את הדבר הזה. זה הפירוש המשנה בבחורות. אבל מה? ראש הסנהדרין, כן, סמוך, בסדר, זה גם ביטויים שחוזים, לפעמים זה ראש שיבה, לפעמים סמוך, לפעמים ראש בדים, בסדר, לא נכנס עכשיו. אנחנו לא בונים, לא עושים דיוקים, אתם יודעים, פירוש המשנה, לא עושים דיוקים כמו שעושים ביד החזקה. אתם יודעים את ההבדל, כי זה הוא כתב בערבית וזה בעברית, וגם פה יש כתבי יד וגרסאות וכו' וכו', אבל פירוש המשנה פחות מדייקים. אז מה שלמדנו בכל אופן מהרמב"ם, הפירוש המשנה בבחורות, לכבוד מסיימי דף יומי לפני שבוע, שבועיים. מה שאמרנו שמשנה מסכת בחורות, ופירוש המשנה מסכת אוריות, שהוא מדבר פה על הציבור שיכול להניע מהלך ולחדש את השמיכה, את הסמוכים הללו. אבל בפירוש המשנה בסנהדרין, כאילו הוא אומר משהו אחר. והוא אומר, ואני סבור, ושוב הוא חוזר ליסוד שלו של חידוש השמיכה, ואז גם נראה את זה בהלכה, שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנות איש בישיבה, כלומר שיעשו ראש, ובתנאי שיהיה זה בארץ ישראל כמו שהקדמנו, הרי אותו האיש תתקיים לישיבה, ויהיה סמוך, ויסמוך אחר כך את מי שירצה. זאת אומרת, יתחיל את התהליך מחדש. לפי שאם לא תאמר כן, המסביר מה ההיגיון, לא תהיה אפשרות מציאות בדין גדול בעולם, לא נוכל לדון בדיני התורה, לא יהיה מצב כזה. לפי שצריך כל אחד מהם שסמוך בלי ספק, וכבר הבטיח הקדוש ברוך הוא בשיבתם באומרו, בשיבה שופטי עקב הראשונה. אז ברור לי שהרמב"ם פה לא אומר מצד שכיחה הזקה וחסרון כיס, צריכים לדון, אחרי זה לא יכול להיות, לא יהיה תורה בעם ישראל, חייבים לעשות את הדבר הזה, זה הרמב"ם פירוש המשנה בסנהדרין. ובהלוך אלי מעשה כפי שאנחנו יודעים, נראה לי הדברים מהרמב"ם, שאם הסכימו כל החכמים, גם פה מדבר על כל החכמים, פירוש המשנה בבחורות, הרמב"ם דיבר, הכל מארץ ישראל, פה לכל הרמב"ם, וגם בפירוש המשנה וגם בהלכה בסנהדרין, אומר הרמב"ם, אם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל, הם לא דיינים, לסמוך אותם, הרי הם סמוכים, ויש להם דיני כנסות, ויש להם לסמוך לאחרים. אז אם כן, למה היו חכמים מצטערים על הסמיכה? כדי שלא יבטאו דיני כנסות בישראל, כפי שישראל מפוזרים, ואי אפשר שיסכימו כולם. ואם היה שם סמוך, פי סמוך, אני לא צריך לדעת כולם, לאדם דיני כנסות לכל, שהרי נשמח מפי בדין, והדבר צריך הכרע. אז אני מניח שמוכר פה הדבר הזה שחשוב שהרמב״ם, בפירוש המשנה הרמב״ם, כתב דברים ברורים, שהחדש תסנן, אפשר להניע את התהליך מחדש. אם יחליטו, או כל בני ארץ ישראל, או כל הדיינים, אם יחליטו להניע את התהליך, אפשר. ופה נכון הרמב״ם, אחרי שהוא כותב, זה אומר, מה הדבר צריך לך? כאילו הרמב״ם מסתפק, אני כאילו לא בטוח בעצמי. זה כאן לא הפשט. הדבר צריך לך, הוא אומר, חברים, מה לעשות? לעשות, להכריע, לחתוך את הדבר הזה. מי שהסביר ככה, שיעריך השם ימים בטוב ובריאות טובה שישלח לו, זה הרב רבינוביץ' ביד פשוטה. תסתכלו, שם יחוד סנהדרין, אומר, זה הפשט ברמב״ם, הוא מביא לזה כבר מישהו שקדם לו בפירוש הזה, אבל אני ראיתי לו בזמנו שהספר יצא, שיש מאמר נפלא של פרופסור אלי אבשוחטמן, דיני ישראל, שלפני כבר כמה שנים, הוא הוכיח את זה גם מלשונות הרמב״ם במקומות אחרים, שהרמב״ם כבר הדבר צריך הכרע, זה לא, אני מסתפק, בפוך, הדבר צריך הכרע, קדימה, צריך לעשות, בוא נלך על זה כמו שאומרים. וזה מאוד מתאים לרמב״ם, הרמב״ם כתב יחוד סנהדרין, ויחוד מלכים, וראה את הכל, יחוד בית הבחירה, יחוד בית המקדש, כל הדברים. הרמב״ם יש לו תמונה שלמה. אז הרמב״ם אומר, חברים, בואו, אנחנו יכולים לעשות את זה, למה אנחנו מחכים? הנכון שאחרי כמה מאות שנים התעורר הפולמוס הגדול בצפת, עם הבית יוסף, עם הריברה, ולא נכנס שם לכל הדיון הזה, שהוא היסטורית גם כמאוד מעניין, מי שרוצה לראות תמונה רחבה, יסתכל בספרו של הרב מימון. הרב ידעלי מימון מחותמי מגילת העצמאות, חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת. יש ספר דק, הוצאת מוסד הרב קוק, והוא הביא את כל הפולמוס שהיה בזמנו בתקופת הבית יוסף, וגם הוא כדוע דיבר על כך לחדש את הסנהדרין היום, ובזמנו שהקימו את היכל שלמה, אתם יודעים שאחרים לא להיכנס לבניין הזה, כי פחדו שהולכים שם לעשות סנהדרין, עגול כזה וחצי גורל וזה, פתוחים שהולכים לעשות שם סנהדרין, ואחרים שרבנים לא להיכנס לבניין הזה, ואפילו על הצייש הזה, שבזמנו בן גוריון שאל אותו, איפה נמצא היום אנשי שונאי בצע? אז אמר לו, הרב מימון, אל תדאג, בכסף, גם שונאי בצע נמצא. זה עבור תידוע של הרב מימון. בכל אופן, יענו, אבל הספר כשלעצמו הוא מאוד מאוד מעניין ומאוד מרתק, ככה כל הפולמוס שהיה שם, הרבה סביב הרמב״ם הזה וכן הלאה. כן. זה חיזק את הסברה שהרמב״ם מסתפק. אבל הרמב״ם, כל פעם שם כותב נראים לי, זה נושא מרתק, גם זה כבר כתבו, הרבה חוקרים עסקו בזה. מדוע הרמב״ם כותב נראה לי או נראים לי הדברים, לפעמים זה דברים ש... מה, זה גמרא מפורשת, למה אתה כותב נראים לי? אז חיפשו אותה, מה הפריע לרמב״ם שהוא כתב ככה. כן, בסדר, אני מכיר את כל הדיון הזה, אני לא עכשיו לעשות בכל הדברים, לא, אבל מי שרוצה לבדוק לשונות הרמב״ם, מתי הרמב״ם כתב נראה לי ונראים לי, ולמה הוא כתב את זה, כתבו על זה בלי סוף, אבל לא עלה עכשיו. בכל אנחנו נשארנו בסוג של סתירה. סוג של סתירה ברמב״ם. ביניי התשובה הנכונה היא בכיוון, אני מדלג שאני אחזור אליו אחר כך, שהרב ישראלי. אם נספיק, נחזור לרב עוזיאל. אני זוכר גם, שמעתי את הדברים בשיעור מהרב ישראלי פעם, אבל אני חושב שזה רוח הדברים, ככה ליישב את הדברים. הוא לא אומר את זה מפורש מה שאני רוצה לומר, אבל עליו אני בונה את מה שאני רוצה לומר. לכל ברמב״ם יש סתירה, מי מניע את התהליך? האם בני ארץ ישראל או הרבנים שבארץ ישראל? אומר הרב ישראלי ככה, היה יורצייט שלו בשבת שעברה, אז מתאים. ביוטט סיוון, פרשת שלח, בדיוק היה גם שבת אז. הרמב״ם איננו רואה את חכמי ארץ ישראל שבכוחן מחדש את השמיכה מכוח עצמם. אל עיקר דבר, נשורת הסכמת החכמים כהסכמת העם כולו היושב בארץ ישראל. השמיכה מתחדש לדי הסכמה בקבלת העם, אלא שסובר שהסכמת כוח חכמים כמוה כהסכמה מפורש מהעם כולו. כי כל העם ודאי רוכש להם אמון, שדעתם המושפעת מרוח התורה היא הדעה שאומרים לסמוך עליה. הם מייצגים דעת כל הדת ישראל ונחשבים כבאי כוחו. אתם מבינים שאני דילגתי וקיצרתי, כי זה הרבה יותר ארוך, הרב ישראל ידע ככה להסביר מאוד יפה, אז קיצרתי, אבל הרוח הדברים ברורה. כדי להסביר את הדברים, אני אקח את זה למציאות של היום. יש דברים מסוימים, הנה עכשיו ככה, ערב בחירות, יש דברים מסוימים שכל הציבור בוחר. אתה שם פתק, או זה, או ביישובים, יש הצבעות, יש דברים שמנים ועדות. למה מנים ועדה? כי צריך אנשי מקצוע. אתה סומך עליהם, לא תמיד זה ככה, אנחנו יודעים, גם היום מינוי דיינים, זו ועדה, אנחנו לא בוחרים את הדיינים שלנו היום. יש ועדה שהיא ממנה דיינים, אתה יכול להציל קצת פוליטיקה, קצת זה, לא עכשיו כל הדברים הללו, אבל בגדול, כאילו הדרך הנכונה הייתה, שאנשים שבאמת מקצועיים, זה התחום שלהם, אין להם אינטרסים אישיים בדבר הזה בכלל, באמת, בודקים ועוברים ובוחנים וזה, ובסוף אם צריך לבחור אנשים חדשים, באמת בוחרים את הדיינים הכי טובים שיש, בחינה למדנית, בחינה אישיותית, כל התכונות שצריכים להיות. זאת אומרת, יש דברים שכולנו בוחרים, ויש דברים שיש ועדה, והמון תחומים בחיים, מי שמכיר את זה, יש מכרזים, ויש ועדה, והוועדה בודקת, מי שזה מתאים, הוא לא מתאים, זה ככה, זה לא. זאת אומרת, אבל איך מינו אותו? מה הוועדה מינתה? זה לא אני לא בחרתי בו, אבל... זה מה הרעיון? או אני אקח תחום אחר, תחום של חולין, אבל זה אותו עיקרון. הנה, יש בחירות עוד מעט, אנחנו יודעים שבעוד שנתיים יש בחירות לנשיא המדינה, כי הקדנציה מסתיימת, אנחנו יודעים שככה קבעו לפני מספר שנים, שהכנסת היא זו שבוחרת הנשיא, בשנה שלה זה יוצא, בעוד שנה או שנתיים, לא זוכר מתי, זה הוועדה לצורך העניין, זה ה-120 אנשים שהם בוחרים. זה מה שהרב ישראלי בא ונחזור עכשיו לדברים פה. הדיינים, שהרמב״ם בא ואומר שבמקום אחד שרמב״ם, הדיינים שלו יחליטו על מישהו שיהיה ראש הישיבה, חדשו את הסמיכה, אבל הם באים מכוחם שכל בני ארץ ישראל. לכן אני רוצה לחבר את רשי גם, כשרשי אמר, שליחותה של בני ארץ ישראל. זאת אומרת, כל היסוד של הסמיכה זה רק בארץ ישראל. אין מקום אחר. זאת אומרת, רק פה, וזה בדיוק מתחבר גם לעניין של קידוש החודש, וזה פה ציינתי למטה, את המשך חוכמה שעוסק בדבר הזה בחווה רבה, מומלץ מאוד להסתכל שם. הרמב"ם כידוע אומר בספר המצוות, שמצוות קידוש החודש, היכולת לקבוע, לא קידוש החודש, היכולת לקדש את החודשים ולעבר שנים, ולקבוע שביום רביעי וחמישי הבא זה ראש חודש תמוז, זה רק בארץ ישראל. שואל הרמב״ם, ואם לא יהיה בארץ ישראל אף אחד? אומר, אין כזה דבר, אין מצב כזה. חלילה לאל מעשות זאת. כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. כך הרמב״ם בספר המצוות בקופנון ג' הוא הבטיח שלא ימחה אותו, אין מצב שאין יהודים בארץ ישראל. לא רק זאת, יש חתם ספר בתשובה, ביורדי הרש למד ג' שהוא מזכיר את הרמב״ם הזה, ואומר, כמו שהרמב״ם אמר פה גם כן בפירוש המשנה בבחורות, הוא הזכיר, אפילו לא היו פה 10 אחדים. אז הוא חתם ספר הולך עוד צעד. הוא אומר, כל העולם היהודי, אני החתם סופר שחי בפרסבורג, ועושה ראש חודש תמוז, ראש חודש סיוון, או יודע אם השנה מעוברת או לא, זה למה? כי בארץ ישראל עכשיו, אני החתם סופר לפני 300 שנה, בארץ ישראל יש 10 יהודים, אומר, קורמים ויוגבים. זאת אומרת, לא שהוא חש מזלזל, דווקא החתם סופר מאוד דיבר בחבר הבא על עבודת האדמה בארץ ישראל. זה לא מצד זלזול. אנשים פשוטים, לא תמיד חכמים, לא שום דבר, אבל הם יודעים, יש להם לוח שנה, שכבר אנחנו יודעים מאז ומעולם, מתי ראש חודש, מתי שנה מעוברת ומתי לא, וכל הדברים האלו. היכולת שלנו היום פה לציין ראש חודש, כי בארץ ישראל עושים ראש חודש היום. זה הסיפור, ככה החתם סופר מגדיר את הרמב״ם. עכשיו אני חוזר אותו רעיון גם פה, מה שרוצה לבוא לטעום ברמב״ם. כי בכל הסתירות ברמב״ם, אני לא יכול, כי באמת זו סתירה שאבו זיאל שואל גם כן, דילגתי עליו גם, הרמב״ם עצמו פירוש המשנה, כתב, הוא הסכים בני ארץ ישראל, משמע שכל בני ארץ ישראל, לא כל החכמים אתם בארץ ישראל, הוא כתב ביחותיו פירוש המשנה, אז כאילו יש פה איזו סתירה מסוימת ברמב״ם. אני רוצה לומר לא. צריך לדעת שהדיינים והחכמים שבארץ ישראל, הם יונקים את כוחם מכוח בני ארץ ישראל. אבל למה הם? כי הם אנשי המקצוע, והם מבינים מי ראוי להיות תמיד חכם ויכול לפסוק ולהיות דיין. אבל בעצם זה לא כוח וסמכות. על פי זה אני רוצה ליישב קושייה ששאל הקובץ שיעורים. קובץ שיעורים אומר ככה, ונירי אומר, יש לקובץ שיעורים, רב חנן וסרמן, יש בחלק ב' בקובץ שיעורים, יש שם קונטרס שלם, קונטרס דברי סופרים. זאת אומרת, הסמכות של קונטרס מאוד מאוד חשוב. פעם ללמוד אותו, בזמן פעם למדתי עם תלמידים אותו. אפשר לדון להתווכח איתו, אבל להציק לו מה מקור הסמכות שחכמים מכל מיני מצבים. אז ענייננו כותב ככה. נראה די קיבוץ שאומר, כל חכמי ישראל, יש לו כוח של בית דין הגדול, אפילו בזמן דלק הסמוכים. דעה בשעת חתימת התמות כבר בטלה הסמיכה. ומקום כמו חייבים כל ישראל לשמוע להם, דקם הדמרת הוא אין לך שופט אשר בימיך, ואין לנו שופט אחר אלא הסכמת כל חכמי ישראל. שוב הוא חוזר, לא הסכמת בני ארץ ישראל, כל חכמי ישראל, שבאותו הדוארים לא ראה, על כן צוותה התורה לשמוע להם. וזה טעמו של הרב משקטה פרוש המשתה בפרקם צנדרין, וחברו הגדול פרק דל מסנן לך יודל, מה שהבאנו מקודם, וגם הזמן הזה, אם הסכימו כל חכמי ארץ ישראל, או רובם, לסמוך חכם מהחכמים, אף שהם בעצמם המסמוכה, מקום כמו סמיכתם סמיכה אין שם. זאת אומרת, הבית דין בכל הדורות זה המשך של בית הדין הגדול שהיה מאז ומעולם, גם היום אשר יביעמך, אפשר פה לתת הרבה הרבה דרשות. אבל אז הוא שואל, אלא שנראה מדבריו שם שהדבר תעול בחכמי ארץ ישראל, לכודאי הוא, הדין הזה צריך עיון. דמי אולמד חכמי ארץ ישראל יותר עם חכמי חול. ככה, מה אני, אם זה דין בחכמים, יש מצבים שאולי בחוצה שתלמידי חכמים יותר גדולים מאשר תלמידי חכמים בארץ ישראל, אז מה העניין של תלמידי חכמים בארץ ישראל? אז הוא מתרץ, הוא אומר, כפי הדבר אין נראה תלוי אלא ברוב, התירוץ פה לא ברור. וזה אני מסתיים העניין. בדקתי אתמול בערב עוד פעם, כי זה דף מקורות ישן, בדקתי, אין המשך לזה. זהו, נגמר הסיפור. לפי מה שאנחנו אומרים, יש מעלה לתלמידי חכמים בארץ ישראל. הם יונקים את כוחם בבני ארץ ישראל, וזה חוזר לירושלמי שבו פתחנו, לכן הבאתי אותו, כי שמחה היא רק בארץ ישראל. כל המציאות של משפט, משפט התורה בארץ ישראל, זה לשופטים אשר בימיך, שופטים שוטרים לך בכל שעה, בארצך אשר השם לוקח נותן לך, איך נקרא פרשת שופטים. כל המציאות היא מבוססת על ארץ ישראל. כל מערכת המשפט, כל המציאות הזאת, של, כמו שתוספת בסנדרין, אין ממנים מלך בחוץ לארץ. אין עניין. גם פה אומרת התורה, כתבו על הארץ, ואמר, תעשים עליי מלך. כל המציאות השלטונית של עם ישראל, של סנדרין, של מלך, של כל המערכות הללו, נבואה זה רק בארץ ישראל. כהנים, שוב, בבית המדינה, יש כהנים גם בחוץ לארץ. נשים כפיים, לא נשים כפיים, לא נכנס לסוגיה הזאת, אבל תרומות ומעשרות, בוודאי, זה רק בארץ ישראל. זאת אומרת, כל המציאות המנהיגותית של עם ישראל, משכן, ראשי תיבות משכן, מלך שופט כהן ונביא, זה רק בארץ ישראל, אין מקום אחר. אז לכן, שאל הקובץ שיעורים, מה המעלה של חכמי ארץ ישראל? זה לא בגלל יותר תלמידי חכמים או פחות תלמידי חכמים אחרים. זה לא הפואנטה, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהם באמת מייצגים את כלל ישראל, שהגרעין שלו זה רק כאן בארץ ישראל, אין מצב אחר. אין מצב אחר. אז לכן, אם דברי נכונים, אז הרמב״ם, אפשר להשאיר סתירה ברמה, ברמב״ם לא פעם אומר ככה, פעם אומר ככה, והדבר צריך הכרעה, ואין זה. אבל אם נבין שמה שהרמה מתקיים לו לומר, כמו שרשי אומר שם בצורה פשוטה בגיטים, בשתי מילים, בני ארץ ישראל, וגמר את הסיפור. מה שרשי אצלנו בסוגיה שהיא יותר חווה מסוגיה בגיטים, לא אומר כלום. אבל דווקא בגיטים הוא אומר, בני ארץ ישראל, וגמר את העניין, אנחנו עושים את השליחות שלהם. אבל לא עושים בחירות רגילות, כי אתם צריכים להבין, זה אנשי מקצוע או לא, אנחנו רוצים שיהיו באמת תלמידי חכמים גדולים. אז ממנים את תלמידי חכמים, שהם, כמו שאמר הרב ישראלי, הם מייצגי כל העם, והם אלה שממנים את זה. אז אם כן, שליחותיו אנחנו עושים של התורה בארץ ישראל, של קיום התורה בארץ ישראל, זה באמצעות החכמים שהם המייצגים שלנו לדבר הזה, כך נשב את הדברים. אם יש זמן, אז אני אגיד עוד משפט לך, בסוף יש ככה שלוש הערות ככה שהן משלימות ככה את התמונה, אבל הן לא במהלך עצמו שרציתי לומר ברמב״ם. משפט אחד שכתוב ברב קוק, מה זה הסמוכים האלו, שהגדרה יפה שאפשר לדון בה ולעיין בה. משפט אחד אומר, סמוכים הם מכוננים בהרגש של עומק חוכמת יושר משפט, שצריך לזה הנבואה יותר עליונה, מדרגות רוחניות יותר גבוהות, זאת אומרת, זה לא רק תעדי חמים הכי ענקיים שיש. זה משהו שכבר מתחבר עם מושג שסמור פסמור משה רבנו, זה לא רק איזה משהו היסטורי כזה ששמח ידיו עליו, שנקרא מפרשת מטות וכן הלאה, זה משהו שיונק ממקור יותר עליון, ועל כן אין נמשכים משה רבנו עליו השלום, נקראים גם כן בשם אלוהים, עד אלוהים יבוא דבר שניהם, כמו שהזכרנו כמה פעמים פה, זה לא רק האלוהים נקראים דיינים, זה באמת בא מהמקום הזה, זה מדרגה אחרת, זהו, זה כל המשפט שם בפנקס י' ג', זה ממש בסוף הספר, דורש לימוד ועיון, אבל מעניין. במקום אחר כתב הרב קוק, וזה גם לוקח אותנו לחשיבה, צריך עיון, איך עבד דין תורה לא שליחו תאיו, הרב כתב על ביורים לגרא לחושן משפט. אז יש לנו שני חלקים, יש גם חלק שלישי, עדיין בכתב יד מחכה לגואל. אבל יש שני חלקים, יש כבר הודפסו, הראשון יצא מזמן, השני יצא לפני 20 שנה, 25 שנה, לא זוכר מתי. יש גם חלק ג' אני יודע. אז הרב שם בהתחלה בסימן א', שזה הסימן שעושה כל הדברים הללו בחושן משפט. צריך עיון, איך עבד דין תורה לא שליחו תאיו. ואז הוא אומר חידוש כזה. יום אני יודע, הקופים לא גרם בני נוח. ודוזרו לדינים. יש שם צוב בני נוח, אחד מהם זה דינים. זה אומר הרמב"ן, הרמב"ן בוישתח, שהוא מדבר על סיפור של שמעון ולוי בשכם, אומר למה הם עשו מה שעשו, אומר, אבל הרמב"ן פירוש פירושו לתורה, דנו לדון על פי היושב והצב יושב העולם, ולא על פי דרכי הלכות שנמרו רק לישראל. לפי זה יש לומר, דין לתורה חייבים לנו לדון בכל מקום, בכל זמן דין יושר על פי שיקול דעת. לשחכמים ראו שלושלם עניין ישראל כי מדיני התורה, הכן נתנו לנו כוח בשליחותיו במידה דשריחי והם בו חסרון כיס. ויש בו טעות שלי. נכון, טעות שלי בהעתקה. אם כן יש לומר, שכוח על הערה. הרבה פעמים כבר לימדתי ואף אחד לא שם לב, שכוח גדול. אם כן יש לומר, שמספק לנו דין תורה אשר הוא לדון על פי היושר, יש לומר דוגמן התורה, שהדין מרופא בידינו, יש לומר דוד דין תורה לגבן כספק תקנה דוקמין על דין תורה. זאת אומרת, לו לא היה את החידוש של שליחותיו, אז היינו כמו בני נוח. בני נוח גם חייבים לעשות דינים. יושר, שכל, לא מצפים מהם שידעו חושן משפט וקצותים ונתיבות. זה, אנחנו לא מצפים מגויים דברים כאלו. אבל מישהו עשה פה עבירה, מישהו גנה, מישהו עשה איזה מעשה לא יפה. אז צריך לדון אותו. וזה הציפייה הייתה שם הסיפור של, של שכם. מישהו לקח נערה ומחזיק אותה והכל בסדר. אז שמעון לוי חושבים שזה לא בסדר. אבל זה יושר רגיל. אבל באו חכמים וראו את הדבר ואמרו, אנחנו עם ישראל שלו חיבור לתורה. אנחנו לא רק לפי היושר האנושי הטבעי. אז לכן במה שאפשר, אנחנו עושים שליחותיו, ולכן זה, אבל במקום שאנחנו לא, אין לנו את המצוות של שליחותיו, ודאי צריך לראות באיזה יושר בסיסי, ובעומק העניין, כן, 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 כמו גויים. האמת יש אור שמח שאומר את הרעיון הזה. נכון, נכון, אני רוצה, זה נושא מרתק, אני פותח אותו, כל מיני יש כיוון כזה באור שמח. האור שמח, לא הבאתי אותו. האור שמח מופיע בהלכות מלכים, פרק ג' הלכה י'. בהלכות מלכים. שם הוא גם כותב את הכיוון הזה. או י', לא, י' הלכה ג', אני מתבלבל, אחד מהם. י', כי זה שם צוב בני נוח. פרק י' הלכה ג', שם האור שמח כותב את זה. הוא אומר, שם צוב בני נוח זה יושר בסיסי, זה קודם כל בקטע הזה. למה אנחנו צריכים שלטון של גויים גם? שיש סדר בעולם, אנחנו לא רוצים שלום יהיה הפקר. לעם ישראל יש מעלה נוספת שיש עוד מצוות נוספות אחרות. לא, לא, בסדר, אני לא, אחרי אמרתי, לא נכנס עכשיו לסוגיה ששכיח או לא שכיח, יש יושר טבעי. לכן, זה מה שרוצה לבוא ולומר. לכן שהגאונים באו ואמרו, שלם פיצוי, או דברים מהסוג הזה, כל אחד איך שהוא ראה את הדברים, אתה לא יכול לדון בדין המוחלט על פי דין תורה המוחלט, זה כן, אתה לא יכול לדון ככה. אבל ודאי, סדר חברתי רגיל, זאת אומרת, זה גם קשור דרשות הרן המפורסמות, שזה חול השפע האלוקי באומה. זה אין לנו היום בסנן, אבל יושר טבעי, כמו בני נוח, רגיל, זה כן, זה... אפשר לדון פה בדברים, זה מרתק, זה מעורר מחשבות, אבל בזה אנחנו נסיים. לא, 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 אין שום בעיה. במקום שאין, במקום שאין, אז זה גם הרמב"ם כותב, גם הרן כותב. במקום שאין, זה אומר שהגמרא בסנהדרין בפרק שלישי, שם בסוריה, כן, יש מצבים כאלו, הם יודעים חומש עם רש"י, מה הם לא דיינים, לא תלמידי חכמים, הם יודעים חומש עם רש"י, הם יכולים לדון, יש מצבים כאלה. אתה לא תשאיר את העולם בגלל זה הפקר. במקום שאין, אז כמו שאומר הרמב"ם, וגם הרן אומר בדרשות שלו, אומר הרן, כשאין משפט המלך, אז הסנהדרין או בית הדין לוקח את הסמכות הזאת גם כן. יש מצבים כאלו, בכיוון ההפוך אומר את זה. אבל אם לא, הולכים להרכאות שבסוריה, כן, אנחנו צריכים שיהיה פה יושר, שיהיה פה צק, שהעולם לא יהיה הפקר. אנחנו לא, אנשים לא, אנחנו לא רוצים שיהיה מצב, יש חלל, יש וקום, יאללה, כל הגנבים יתחילו לחגוג פה, אנחנו לא רוצים את זה. אז צריך לנהוג לפי משהו, תעשה משהו. הרכאות שבסוריה זה דיינים ברמה נמוכה, זה דברים ברמה פשוט. יש מצבים כאלה. לא, היום, היום שיש לנו, אמרתי את זה. לכן אמרתי שיש לנו היום, יש ברוך השם, מציאות של בתי דין ממונות, ושעוסקים באמת בדיני תורה, וברוך השם זה תחום מאוד מאוד מתפתח, זה חלק מהלימוד שלנו במשך השנה, שלומדים את הסוגיות הללו, זה עניין מזיקין, אבל זה לא דווקא מזיקין, כמו שאמרנו, דעות והלוואות, ושכנים וכן הלאה, במקום שיש הלכה, ויש שולחן ערוך, ויש בתי דין שעוסקים, וכותבים דברים מאוד יפים, תחום מאוד מאוד מפותח. ברוך השם, בשנים האחרונות, צריך יותר, כן, זה לא מספיק, אבל תחום שמאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות, שזה אגב מעוגן על פי חוק. כידוע. בתי דין ממונות יושבים על סעיף 14 בחוק הבוררות, ויש לזה גם תוקף משפטי, ואם אתה בא אחרי זה לזה, אז יש פה מישהו שתסביר לכם פה עוד מעט את כל העקרונות של הדברים הללו. חוק הבוררות, זה תופס גם בחיית החוק והדברים הללו. וחשוב גם לומר את הדברים הללו. שכוח, בעזרת השם, הפסקה.